כן, מצב קשה ביותר. כתוב כאן בסוף פרשת שמות, וישוב משה אל השם ויאמר, השם למה ראות על העם הזה? למה זה שלחת לי? כן? כלומר, הוא בא בטענות אל השם, למה שלחת אותי? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע על העם הזה, ואתם לא הצלת את עמך. איזה מין שאלה זאת? הקדוש ברוך הוא לא הבטיח לו לכאורה שזה ילך מהר. אלא מה? אם נדייק, אם נזכור מה שהיה בסנה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, כשמשה שאל אותו, מהי המידה שבה אתה גואל את ישראל? אמר לו, קוראים לי השם. ואני הולכי הולך לבני ישראל, ואמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם? אז התשובה היא, לקדוש ברוך הוא קוראים הוויה, יודקה ובקה. האם לא הייתה ידיעה מקודם ששם השם הוא שם הוויה? ברור שהייתה ידיעה כזה. הרי כל ספר בראשית מלא מזה, ששם הוויה מדבר עם בני ישראל ועם האבות. אלא שהקדוש ברוך הוא כידוע, מתגלה במידות שונות, או במידת הדין, או במידת הרחמים, וכן הלאה. ושאלתו של משה הייתה, באיזה מידה תעשה הגאולה? כלומר, האם זאת היא גאולה דרך מידת הדין, או גאולה דרך מידת הרחמים? ולכן, כאשר ריבונו של עולם אמר לו, קוראים לי השם, פירוש הדבר, שהגאולה תעשה במידת הרחמים. כלומר, ללא עיכובים וללא צרות. ולכן יש טענה של משה, לקדוש ברוך הוא, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה. אם הייתי סתם מדבר בשם אחר, בשם אלוהים, אז מילא, אבל אתה עכשיו לא מתנהג כהשם, אתה מתנהג כאלוהים. וזה סותר את שליחותך הראשונה. מובן. תשובת הבורא היא בפרשתנו, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. חשבת שמידת הרחמים היא משהו אחר ממידת הדין, ובאתי עכשיו לגלות לך שהגאולה תעשה על ידי איחוד המידות. כלומר, שהגאולה איננה ביטוי של רחמים, הייתי אומר, מנוקים, כן? רק רחמים בלבד, כי אז מידת הדין הייתה נשארת מנותקת, הייתה מחוץ לתהליך הגאולה. אלא מה שאמרתי לך שהגאולה תעשה בשם הוויה, הכוונה בשם הוויה הכולל את כל המידות. ומלא גם מידת הדין מצטרפת לגאולה. לכן, ויאמר אלוהים אל משה, אלוהים של מידת הדין, ויאמר אליו, אני השם. וכאן יש הסבר כללי וארוך מאוד של כל הגאולה, שפותח במסרת הגאולה. כידוע, יש כל מיני סיבות מדוע אנשים רוצים גאולה. יש כל מיני סיבות. יש, למשל ביציאת מצרים, זה אף טיפוסים של הדרישות של הגאולה, יש אנשים שיוצאים ממצרים, כי הם רוצים לחזור לארץ ישראל. יש אנשים שיוצאים ממצרים כי הם רוצים לקבל את התורה. יש אנשים שיוצאים ממצרים כי נמאס להם לעבוד. כן? אבל השאלה היא מדוע הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא ממצרים? זאת השאלה. מה האינטרס שלו בכל הסיפור הזה? והתשובה היא, כדי לגלות את שמו. זה מפורש בתחילת הפרשה שלנו, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם, לא נודעתי להם. עכשיו הגיע הזמן שאני אבדע בשם השם. יש פה בעיה דקדוקית גדולה שהתמודדו איתה רבותינו הראשונים. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי. מה צריך להיות ההמשך? ובשמי השם, לא נודעתי להם. אבל לא כתוב ובשמי. כתוב ושמי, נכון? פירוש, כלומר, מבחינה דקדוקית זה לא מסתדר. או שהיה צריך להיות כתוב, ושמי השם לא הודעתי. אבל מה זה לא נודעתי? יש פה מכן קושי. ורבי אברהם בן עזרא תירץ את זה בדרך שלו, דרכו של דקדקן. הוא אומר כך, הבית של באל שדי הולכת גם על המילה שמי. זה עיקרון בדקדוק הנקרא מושך עצמו ואחר אמו. כן, כאילו, היום במתמטיקה פותחים סוגריים, שמים גורם אחד, וזה הולך על כל המרכיבים של מה שיש בתוך הסוגריים. אז כאילו, וירא אל אברהם יצחק וליעקב באל שדי, הוא שמי השם, שוב עם הבית הקודמת, לא נודעתי להם. פשוט. מושך עצמו ואחר אמו. זה עיקרון שחוזר עשרות פעמים בפירושו של רבי אברהם בן עזרא. כן, כן. בפירושו של רבי אברהם בן עזרא לתורה, הוא משתמש עשרות פעמים בעיקרון הזה. מושך עצמו ואחר עמו. כמובן שרשי לא אוהב את הדקדוק של רבי אברהם אלעזרא, יש פה פירושים אחרים. אבל ראשית כל רציתי שנתמודד פה עם הקושיה הגדולה. כתוב, ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי. פירוש רשי, ואירא, מה אומר רשי? מה אומר רשי על ואירא? אל האבות. מה החידוש של רשי? הרי זה מה שכתוב בפסוק. ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. מה זה ואירא אל האבות? מה?
קודם עוד.
עוד אבות, שם וזה. זה באמת פלא. איפה רשי ראה את זה בפסוק? כאבות. כלומר, אני נראיתי לאברהם, יצחק וליעקב בגלל שהם היו אבות.
לא, בעל
שדיים. אז מה רשי רוצה לומר? כשאומר, ואירא אל האבות.
לא, במידה מסוימת, בעל שדיים. זאת מידה מסוימת.
אבל זה כתוב בפסוק, מה רש"י הוסיף? אבל כאן הוא לא פירש כלום, אני יודע שאברהם יצחק ויעקב הם אבות.
שכל
העם
הוא
בפני
עצמו חשוב, ולא
יכול
לשלושה
אברהם שחזר אותו.
כל
מידיו ומידיו. כולם ביחד, כן? אבל זה מה שכתוב. זה מה שכתוב בפסוק. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת את ארץ כנען, את ארץ מגורי, מה שגרו בה, וגם אני שמעתי את נקת בני ישראל, ואת קוראת בריתי, כל הדברים האלה כתובים מפה. לא שומע. דווקא להם?
אבות העם.
אנחנו יודעים, זה כתוב בפסוק.
אבות האנושות. שזה לא רק לאברהם, כל מי שהיה בדור, מי שהיה מסוגל.
זה נכון? איפה רשי ראה את זה בפסוק? אלא כנראה רשי, כרגיל כשהוא פשוט, זה סימן שיש קושי. והקושי הוא במילה הראשונה של הפסוק, ואירא. מה פירוש ואירא? שהשם נראה, נכון? אתם יודעים מה שכתוב בפרשת כי תצא. כי לא יראני האדם וחי. אז איך ואירא? זאת השאלה הגדולה. איך השם נראה? והרי אי אפשר שיראה. מה עונה רשי? בגלל שהם היו אבות, אז נראה אליהם. מה פירוש הדבר הזה? לא יראני האדם וחי, אם כן, אי אפשר לראות את השם בחיים. מתי כן אפשר? לא בחיים. עכשיו, האבות לא היו בחיים. זה בעצם מה שמתברר. מה זאת אומרת לא היו בחיים? מה זה להיות אב של מישהו? מה זה להיות אב?
המקור.
אבל מה חשוב יותר, המקור או התוצאה? התוצאה. כלומר, ברגע שאני אב, וההגדרה של אברהם יצחק ויעקב הייתה של אבות, הם קיבלו על עצמם גורל חיים כזה, שאומר, העיקר לא יתקיים בכם, אלא בבניכם. כלומר, הם מסכימים לחיות היסטוריה שלמה, את כל חייהם, בשביל ביניהם. הם מסכימים להיות אבות. ואז יוצא שהם לא היו בחיים. הם לא חיו את חיי העולם הזה. ולכן, ואירא. כי לא יראני האדם וחי. אבל מי שלא בחיים, מי שמסכים לא לחיות בחיי העולם הזה, כן נראיתי אליו. לכן, ואירא אל אברהם יצחק ויעקב, מסביר רש"י אל האבות. כמובן שלא במובן הפיזי. מדובר על מדרגות בנבואה, כן? לא, גם משה כשביקש הריני נא, לא התכוון במובן הפיזי, ברור. אם כן, מי? כן, ואירא, כתוב. צריך לבדוק לגופו של עניין כל דבר. עכשיו, וההסבר לזה, מדוע נראיתי אל האבות באל שדי. תראו, מה זה אל שדי? מה אומר רש"י? מה זה אל שדי? מי שמבטיח הבטחות. כל פעם שהקדוש ברוך הוא מבטיח, הוא נקרא אל שדי. רש"י אומר את זה. כלומר, לחיות על פי הבטחה. פירוש הדבר, זה לא יקרה בהווה, זה יקרה פעם אחרת. זה מה שעושה אותם לאבות. זה שהשם נראה באל שדי. מה? מה זאת אומרת בתנאים? אתה שואל שאלה אחרת לגמרי. האם הקדוש ברוך הוא חייב לקיים את ההבטחות שלו? זה שאלה אחרת. מה אכפת לנו? זה לא הנושא. כן? אם כן, הקדוש ברוך הוא, המבטיח נקרא אל שדי. אבל מה שמו האמיתי של הקדוש ברוך הוא? מי שמקיים. כן? שם השם, נכון? הוויה. אז מה אומר רש"י? ושמי השם לא נודעתי להם, לא הודעתי, אין כתיב כאן, אלא לא נודעתי. לא ניכרתי להם במידה אמיתית שלי, שעליה נקרא שמי השם, נאמן, לאמת דבריי, שהרי הצלחתי ולא קיימתי. פירוש הדבר. עכשיו תראו שצריך לקרוא את הפסוק לפי רש"י. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, רק באל שדי. אבל שמי באמת זה השם. מסקנה, לא נודעתי להם. או? לא שמי השם לא הודעתי, אלא אני לא נודעתי, כיוון ששמי השם. או? זה מה שגם הטעמים אגב הם ככה. תסתכלו על שמי השם, כתוב זקף קטן. כאילו פסיק. כי שזה לא היה הוא. כן, כי זה לא הוא באמת. מה? רק באל שדי, זה אותו דבר. הם נראיתי כמי שמבטיח, אבל כמי שמקיים אי אפשר לראות אותי. כן? בגלל שלא נודעתי להם, לכן עכשיו אני רוצה להיוודע. זה משהו מאחר כך. לכן אמור לבני ישראל, אני עכשיו אוציא אותך ממצרים. לא, זה לא קשור לזה. משה הוא מהבנים, לא מהאבות. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, וגם אני שמעתי את נקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני אשר. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים וכו'. עכשיו פה אנחנו רואים מה כולל שם השם הזה. כן, הרי אם המטרה של כל יציאת מצרים זה ששם השם מתגלה, בואו נראה מה, במה תלוי, במה תלויה ההתגלות הזאת, במה תלויה ההתגלות שם השם. אז יש לנו פה איזה 10 פסוקים, לא, 8 פסוקים, שמסבירים לנו במה תלויה ההתגלות שם השם. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם מלעם, והייתי לכם אלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נתתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. כלומר, אם אני עושה את כל זה, אז אני השם. אז מה זה כולל להיות השם? לקיים את מה? איזה הבטחה? איזו? שמה עניינה? לצאת ממצרים ולהיכנס לארץ. נקודה. עכשיו, מה לא כלול בזה?
תורה, מתן תורה.
מתן תורה. אז זהו, זה הפשט. כלומר, אין פה שום זכר למתן תורה.
ולקחתי אתכם אלה והייתי לכם לאלוהים.
נכון, מה זה והייתי לכם אלוהים? מה אומר רש"י על זה בפרשת לך לך, על אותו ביטוי והייתי לכם אלוהים? שכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. להיות לכם אלוהים זה בארץ ישראל, זה ברור. נכון. לא, איפה זה כתוב? זה בפרשת שמות. פה זה לא כתוב. בפרשת שמות יש ידיעה כזאת. הקדוש ברוך הוא מרגיע את משה. משה שואל, איך ידעו בוודאות שאתה שלחת אותי? אז הוא אומר, בהר סיני ידעו בוודאות. זה הכל. זה בא כתשובה לשאלה של משה על ודאות שליחותו. זה לא קשור לזה שהשם הוא השם. כן? פה אנחנו שואלים, מה כוללת ההתגלות הזאת הנקראת י' כ' ו' כ'? מה היא כוללת? היא כוללת יציאת מצרים וכניסה לארץ.
הרמב"ן לא אומר כך. לקחתי אתכם לעם, יבואכם אל הר סיני ותקבלו את התורה.
ידעתי שמישהו ישאל את זה. יש גם מדרש רבה שאומר כמוך. נו, ואז מה?
זה תלוי גם במתן תורה.
לא, זה בדיעבד היה תלוי במתן תורה. כלומר, קרה מה שקרה, קיבלו את התורה במדבר, ואז הוויתי לכם לאלוהים מתקיים במתן תורה. אבל זה לא צריך להיות כך.
הוא
כותב
פה,
ובואכם
את
הר סיני,
תקבלו את התורה.
כן, מתי הרמב"ן כותב את זה? זהו, כלומר, רטרואקטיבית, הפסוקים האלה מקבלים את המשמעות הזאת. אנחנו מדברים עכשיו על המשמעות של הפסוקים מבחינה היסטורית. מה הייתה משמעותם של הפסוקים האלה כשהם נאמרו? זה מה שזה אומר. וזה חשוב להבין מאיזה שכבות בנויה הכוונה של התורה. יש הכוונה הראשונה והכוונה השנייה. כן. זה לא כתוב. זה לא כתוב שזאת התכלית. זה לא כתוב. וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך והוציאך את העם ממצרים תעבדו את האלוהים על ההר הזה. זה בא לברר את אמיתות שליחותו של משה. זה לא קשור לתכלית יציאת מצרים.
אבל לא, תכלית יציאת מצרים הוא עובר את האות של משה.
לא, איפה? מה פתאום? זה יכול להיות גם בלי זה.
כן?
מה? נכון. כלומר, כל המטרה, גם הקדוש ברוך הוא לא אומר שזה תלוי בזה שזה יהיה משה. במקרה, משה פה, ואם משה ימות, אז לא תהיה יציאת מצרים. תהיה. מה?
אם אין
עם ישראל, אז באמת אין יציאת מצרים, ואז השם לא נקרא השם. אתה צודק.
אבל עם ישראל, אנחנו רואים שזה
למען עם ישראל. איפה ראית את זה? כאן, פה בפרשה זה לא כתוב.
אנחנו כבר לא, אתם יהודים לים,
איפה זה כתוב?
פה,
פרשה, פסוק ז', כן, אבל איפה כתוב ואתם תהיו לי לים במעמד הר סיני? במעמד הר סיני כתוב ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה משהו אחר. אתם תקבלו מכאן ואילך תפקיד רוחני אוניברסלי. זה מה שהוא אומר. אבל היותנו עם זה לא מזה יתחיל. כן?
נו. טוב, מה שהבנתם כמובן, אבל אז למה כל הטענה של משה על פרעה להגיד אנחנו נצא ונעבוד את השם אלוקינו בהר סיני?
כל הסיפור
שמקודם הוא הלך 40 שנה, הוא היה
בחצון
של לבן וכולי
של יתרו, כן, נכון, נכון, נכון. משה אצל יתרו למד להיות נביא, כלומר, וכל זמן שהוא אצל יתרו עדיין התכלית אצלו היא תכלית רוחנית. הקדוש ברוך הוא מגלה לו שתכלית יציאת מצרים היא תכלית לאומית. ב' כל מה שאומרים לפרעה זה רק, זה חצי אמת כדי שהוא יסכים שנצא. יש במסכת כתובות שבועה שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא לגלות את הסוד לאומות העולם. איזה סוד אסור לגלות לאומות העולם? מה אומר רש"י? יש כמה פירושים, מה? לא שומע. זה מה שמסכת כתובות מתכוונת?
ללמד תורה זה סוד.
לא, זה לא נקרא. אז היה צריך להיות, הקדוש ברוך הוא השביע שלא ללמד תורה. מה? מה אתה אומר? נו, זה הם יודעים את זה, שהקדוש ברוך הוא ימלוך על כל העולם. זה לא הבעיה. עיבור החודש? לא, לא כתוב. כתוב סוד העיבור, זה לא מדויק. כן, סוד העיבור. אבל יש עוד פירוש שמה ברש"י ותוספות, אסור. הסוד שאסור לגלות לאומות העולם זה סוד טעמי מצוות. אסור לגלות לגויים את טעמי המצוות. מדוע? בגלל שברגע שהם ידעו את טעמי המצוות, אז הם ישנאו אותם. מה? עוד יותר. מדוע? למשל, גוי מזמין אותי לשתות יין. אני לא יכול לשתות איתו. למה? למה? מה? אה? מה?
נסך?
יין נסך, כן. או אפילו לא, לא יין נסך, יין רגיל. לא להתקרב. כלומר, חז"ל גזרו שלא לשתות יין של גוי, גם אם זה לא יין של עבודה זרה. מדוע? כן, כדי לנתק בינינו לבינם. הם מתקרבים, שותים יין ביחד, בסוף הוא יתחתן עם הבת שלו. בקיצור, לא רוצים את זה. אם כן, הטעם של המצווה הוא טעם לאומי. עכשיו, בא גוי, שואל אותך, תגיד לי, מה אתה לא רוצה לשתות לי יין? מה תענה לו? מסיבות דתיות. אז זה מתכוון, זה דתי מכבדים. כל דבר מיסטי קצת, מוכנים לכבד. זה שיגעון, לא מתייחסים. אבל ברגע שאתה תגיד, זה מטעם לאומי, כי אתה גוי ואני לאומי, אז זה לא יתקבל. זה ספרי תורה שאסור לגלות לגוי. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה, הוא אומר לו, לך תגיד את זה ישראל, שאני פקדתי אתכם ותעשו לכם במצרים ואני אביא אתכם עכשיו לארץ כנען. זה תגיד לבני ישראל. ואל פרעה תדבר לאמור, שלח את עמי וירדני במדבר. פרעה. כלומר, כל הסיפור הזה, שכל היהדות אינה אלא דת וכדומה, זה המצאה בשביל הגויים. כן. נכון. נכון, את זה מכבדים. את המצוות. אבל אם תגיד את הטעם הלאומי, הם לא יכבדו. אבל האמת, ההתגלות השם היא דרך הלאומיות של כאן ישראל. כן. זה אותו דבר, זה ברור. מה וכי יעלה על דעתנו שאם אנחנו ניכנס לארץ לא תהיה לנו תורה, אלא הקדוש ברוך הוא לנו לאלוהים בארץ, ולכן התורה היא טבעית לנו בארץ, ואינה מופיעה בצורתה הדתית שיש לה במעמד הר סיני. כן. בפי הגויים, כן, ודאי. של דת, דת זה יחס בין היחיד לבין הבורא. עם תוספת בדרך כלל מצויה גם, שזה מתחיל מן היחיד ומגיע עד הבורא. והתורה חלילה אינה דת, אלא היא דבר השם אל כלל ישראל. זה משהו אחר לחליפים. זה אל הכלל, לא אל היחיד, וזה מתחיל מן הבורא אל האדם ולא להתר. כן. על כל פנים, מה? כן, אבל זה הכוונה. יש שתי לשונות, אם אתה מפרט את שם הוויה לשני חלקים, י' כ' ו' כ', אם אתה רוצה לפרט יותר, י' כ' ו' כ', ארבע לשונות של גאולה.
מה?
זה הכולל. זה הכולל. הרי כל זה אין לזה משמעות בי' קוצו של י'. עכשיו, בעצם פה הנבואה היא הנבואה הבהירה המסבירה מדוע ישראל יוצאים. לפני כן הייתה נבואה אחרת בסנה שמסבירה איך מוציאים, כן? זאת הייתה נבואה טכנית. עכשיו תראו שעוד משהו מעניין, פעמיים בספר שמות מספרים לנו שמשה נולד. פעם ראשונה בפרשת שמות, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ותאר האישה ותלת בהם ותראה אותו כי טוב הוא ותצפינו שלושה ירחים וכו' וכו'. שמה משה אינו מקבל שם עברי, כפי שציינו, אפילו לא תורכים להגיד שההורים שלו יהודים. גם בכלל משה מופיע יותר, משה שמה מופיע יותר כמצרי, גם כשהוא מגיע לבנות יתרו, איש מצרי צילנו מיד הרועים. אבל לא אומרים את השם שלו, כאילו לא רוצים להגיד בפרשה ההיא מי האבא העברי של משה, מי האבא המצרי של משה. אומרים בת פרעה, זה כן אומר. גם יותר מזה, ותקרא את שמו משה, נותנים את השם המצרי שלו, זה כן. אבל כאילו הוא במקרה בא מישראל, הוא בעיקרו בעל זהות מצרי. בפרשתנו מספרים עוד פעם שמשה נולד, זה מיד פה בפרק ו', כן, פסוק י' ד'. יש פה, פתאום מציגים לנו מי זה משה. אומרים משה ואהרון, הם מוציאים את ישראל ממצרים, ואז אומרים אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן בכור ישראל, חנוך ופלו חצרון וחרמי. אחר כך בני שמעון, בפסוק ט' ו', ואחר כך פסוק ט' ז', אלה שמות בני לוי לתולדותם, גרשון קהת ומהררי. ואז מתברר לנו פתאום שאביו של משה זה עמרם, דבר שלא היה ידוע לנו מהפרשה הקודמת. פתאום משה פה מופיע בזהותו העברית, ולכן כאן גם מתוארת המטרה העברית של יציאת מצרים, שהיא הכניסה לארץ. זה מובן. עכשיו הדברים עכשיו פשוטים לחלוטין. בסדר? מה?
אני רוצה לארץ,
איפה זה ברור? אני חוזר, פסוק ו', יש את פרק ו', פסוק ו', לכן אמר בני ישראל, אני ה' הוציאתי אתכם מארץ מצרים, הוצאתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרוע נטוי הרשויות עם גדולים, ולקחתי אתכם לעם, והייתי לכם אלוהים בידתם, כי אני השם אלוהיכם, ומציא לכם את ארץ מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נתתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק ויעקב, ותיתן לכם מורשה אני השם. הפסוקים האלה שבראתי מדברים על יציאת מצרים כדי להיכנס לארץ, לא מוזכר מתן תורה.
אבל
כן,
כל מה שאתה אומר, הכל מתקבל על הדעת,
אבל
זה של מאמר, אנחנו רוצים להבין, זה לא...
כן, בוודאי, אני לא מתאים.
אני רוצה להבין, הלוואי שזה ככה.
כן.
הלוואי.
כי זה ציוני.
עכשיו אני רוצה שהוכחה יותר מדויקת, כי הרי יש הרבה דברים שמתנגדים לזה, לכן אתה מרגיש שכולם...
שמתנגדים למה בדיוק?
לקבל את זה שכביכול מעמד הר סיני לא הייתה בתוכנית האלוקית.
אתה רוצה פסוק מפורש?
לא פסוק, אני רוצה...
יש לי פסוק מפורש.
אבל
רגע, מה הוא רוצה?
אבל איך ייתכן שכל דברי חז"ל לא מוזכר הדבר הזה, ונגיד זה אפילו מתנגש, נגיד כל מה שכתוב במסכת אבות, שכתוב שכל הדברים שנבראו מתחילת העולם וכו'.
כן, התורה. נו, התורה נבראה לפני בריאת העולם, נכון?
לא מדברים שם על העולם.
על מתן תורה לא, כתוב בית המקדש, זה כן. כתוב, על הר סיני לא כתוב. כן? כתוב, עשרה דברים נבראו בין השמשות, הכתב והמכתב והלוחות וכו'. כן? אבל לא כתוב הר סיני. הסנה? כתוב עשרה דברים...
לא, 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 ל
כן, ברור, הר סיני זה מקום חשוב, זה לא סתם, כן? אגב, איפה זה כתוב מה שאני אומר? זה כתוב בחז"ל, במחילתא על פרשת בשלח. כן? אז זה בסביב לפסוק הבא: ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה, ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם, דרך המדבר ים סוף. מה אומר הפסוק הזה? אם אני מסכם בעברית מודרנית, ישראל היו צריכים להיכנס לארץ כנען דרך ארץ פלישתים, מאיזושהי סיבה צדדית שהיא החולשה הצבאית, למשל, ישראל לא נכנסו מיד דרך ארץ פלישתים, אלא עברו דרך המדבר. עד כאן דברי הפסוק, זה מקובל עליך שזה מה שכתוב? עכשיו אתה שואל ילד קטן בגן, מדוע ישראל לא נכנסו ישר לארץ? הוא אומר, בגלל שקיבלו את התורה. אבל זה לא מה שהפסוק אומר. ואז במחילתא יש ויכוח, מה פירוש הדבר הזה שלא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים? ויש מחלוקת בין רבי יהושע לרבי אליעזר. אחד אומר שכוונת הפסוק לומר כי צריכים לקבל את התורה, ואז דורשים את הפסוק להוכיח שם מדובר מכל תורה. והשני אומר, לא, זה כמה היו צריכים ללמוד מלחמה. כן, כן, כלומר, היו צריכים, אז אחד אומר, הם חלשים, אז הם לא יכולים להסתדר בלי תורה. השני אומר, הם חלשים, אז הם לא יכולים להסתדר בלי ללמוד מלחמה. על כל פנים, כל הדרשות האלה נמרות מסביב לחולשה של האומה. כלומר, פשט הכתוב אומר, הם היו צריכים להיכנס מיד, דרך ארץ פלישתים זה הדרך הכי קרובה. קרה מה שקרה, צריך לעכב אותם. נו, זה מקור מפורש? כן.
זה לא דומה להשקפה של מה שנקרא...
לא, 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 שום קשר לזה. שום קשר לזה, פשוט, זה בא לומר שכיוון שהיינו חלשים ולא הכרנו את עצמנו, היינו זקוקים שתינתן לנו תורה במדבר, כדי שנדע מי אנחנו. אבל אם לא היינו חלשים, סימן שהיינו במדרגת עצמנו, ואז עם אלה יכולנו להיכנס ישר.
אז למה הקב"ה? ולמה?
מה?
למה הקב"ה? ולמה פתאום פה נכנסים ופה אנחנו צריכים להתכונן צבאית, נפשית, תורה,
זה הרמב״ם שואל את זה במורה נבוכים, זה השאלה שלך. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מוכן לעשות הכל כדי לעזור לאדם, חוץ מדבר אחד, ליטול ממנו את בחירתו החופשית. ואם היה עושה לנו ניסים, הוא מכניס לנו לארץ, או נותן לנו גבורה בלב וכדומה, זה הביטול בחירתנו החופשית.
מה שאתה במצרים?
זה מה ש... כן. לא, מה שאתה במצרים זה עוד בסדר, כן? זה לא היה בשבילנו, זה היה בשביל מצרים. אבל ברגע שהיה צריך להכניס גם אותנו לארץ בניסים, זה היה ביטול בחירתנו החופשי, ולכן השם לא עשה כך. כך אומר הרמב״ם, מורה נבוכים. כי זאת הנקודה העיקרית של הבחירה שלנו. הבחירה באה לידי ביטוי אמיתי כשצריך לקיים את רצון השם. ורצון השם איננו שנצא ממצרים, רצון השם הוא שניכנס לארץ. למה הקדוש ברוך הוא בחר בזה דווקא? טוב, זה פשוט, בראשית רבה התאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע דירתו בתחתונים, לכן ברא את העולם. לכן התכלית של ההתגלות האלוהית היא הופעה במסגרת החברה האנושית, החברה הממלכתית, עם החול והקודש וכל מה שקשור לזה. נו, זאת ארץ ישראל. למה נקרא שמה ארץ? שעושה את רצון בוראה. כלומר, הארץ זה המקום שבו כל התוכנית באה לידי ביטוי ויישום. כן, נקרא ארץ. כן. כדי להביא שלום. כן? זה מה שנאמר. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עליו. זאת אומרת שבינתיים אין לנו שלום. אז לא, כן. חוקה ותורותיו יצורו הללויה. נכון. ויתן להם ארצות גויים, ואמר יהודים ירשו, ואיך הם יצמיתו כשיבתם שם? ואמרו ישמרו חוקה ותורותיו יצורו. אם לא ישמרו חוקה ותורותיו לא יצורו, הם יגיעו מן הארץ. זה מפורט בתורה, זה הרבה מקום. כלומר, התורה זהו התנאי להתמדת ממנית. מה? לא, לא נראה כאן. כי לפחות, תראה, אני, כדי לדעת איך לפרש פסוק בתהילים, צריך לבדוק מה כתוב בתורה. בתורה כתוב שכל המטרה זה כדי להגיע לארץ. זה מה שהקדוש ברוך הוא קרף, זה הברית שהוא קרף עם האבות. זה מה ששואלים מה שהקדוש ברוך הוא קרף. שאלו את זה שלוש פעמים. שאלו את זה שלוש פעמים. כן, ואני עניתי שלוש פעמים. כן. יש. הדרך לבנות לו דירה בתחתונים היא פשוטה, להיכנס לארץ והייתי לכם אלוהים. ואז מה יהיה עם התורה? התורה מופיעה כטבעיותו של עם ישראל, כמו שרגילים לומר שהאבות קיימו את כל התורה כולה שלא ניתנה. מי לימד אותם תורה? זה הטבע שלהם. כלומר, יכול להיות מין מצב כזה שישראל היו נכנסים לארץ ישראל והיו נפתחים בתי מדרש וישיבות ומכוני לימוד רבים שבהם היו לומדים את תורת ישראל גם בלי מעמד הר סיני. כי הטבע הנשמתי של האומה כשהוא מופיע הוא מתגלה כתורה. זה היסוד של מנהגי ישראל תורה הן. אבל כאשר אנחנו רחוקים מלדעת מי אנחנו, אז אנחנו צריכים שהשולחן ערוך ירד אלינו מן השמיים להגיד לנו מי אנחנו. אבל זה לא המצב הטבעי. אמרו חכמים, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. כן, מתי למדו אבותינו תורה? לא כתוב שהם למדו. הם היו אוכלים ושותים ומדברים ומטיילים, וזה היה תורה. זה מלא תורה, אפשר מתור זה ללמוד המון תורה.
כן?
המלחמה היא טבע העולם. כדי לחיות בעולם הזה, צריך לחיות לפי תנאי העולם הזה. תנאי העולם הזה זה המלחמה. העולם שלנו, קרי האנושות שבתוכה אנחנו חיים, רגילה לעשות מלחמות. זה דרך ההתנהגות שלה. מה? לא, אני דבר עכשיו, עכשיו. כלומר, זה דבר מקולקל, לדעבוד ליבנו, אבל דבר עתיק מאוד. כל ספר היסטוריה זה רשימה של מלחמות, והתקופות בין המלחמות המכינות את המלחמה הבאה. זאת היא עובדה. אז אם אנחנו רוצים לעשות דירה בתחתונים, צריך גם להיות מוכן לעשות מלחמה. זהו התנאי למוכנות הזאת. כל זמן שאינך מסוגל לזה, אתה עדיין חי בעולם הבא, בגן עדן. ולכן אתה, והגן עדן שבעולם הזה זה המדבר, הוא מחוץ לתרבות, מחוץ לפוליטיקה.
אפשר להגיד הרב, כן? פה שלעבוד בעת הזכות בחירה.
למה?
אם זה הטבע שבהם.
מי אמר?
זה הטבע שבהם.
זה נכון, שאם זה הטבע שבהם לא הייתה להם בחירה, אבל מי אמר שזה הטבע שלהם?
אתה?
לא.
מי אמר? מה זה הטבע שלהם?
הטבע נשמתי. ויש לי בחירה חופשית אם להוציא לפועל את הטבע הנשמתי שלי או לא. אבותינו בחרו להוציא לפועל את הטבע הזה, לכן לא היו זקוקים למתן תורה. אנחנו חלשים ואיננו בוחרים להוציא לפועל את טבענו הנשמתי, כי אם טבענו הנמוך החומרי, ולכן אנחנו זקוקים להתגלות מיוחדת במעמד הר סיני שתספר לנו מי אנחנו.
זה בדיעבד לתת תורה?
נכון, זה מה שיוצא מכל זה. כן? מה? אני לא יודע, אנחנו כל כך התרגלנו לזה שמתן תורה היה, זה גם היה, כן? שאנחנו שכחנו שזה יכול גם לא להיות. צריך לזכור, כשלומדים פסוק בתורה, אני צריך לדעת שהפסוק הבא עוד לא היה ידוע כשנאמר הפסוק הראשון. וגם בינתיים לא מוזכר מתן תורה. כן. נכון? נכון. נכון, זה התוכן העיקרי של ברית אבות. וכמובן, אחר כך בפרשת וירא כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר על אברהם, כי ידעתיו, אומר רש"י, לשון חיבה, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמעו דרך השם. איפה הקדוש ברוך הוא אמר את זה? הוא מניח שאם כורתים ברית עם אברהם, אברהם זה אישיות כזאת שממילא הוא ילמד את דרך השם. זה בטבע של אברהם. כן. כן.
אבל כנראה, ההופעה, אם הייתה הופעה של תורה ככה מהצד הנשמתי של כל האומה הזאת, בלי שהייתי מתן תורה, אז היינו מגיעים בדברים לא כל כך טובים, יכול להיות שהיינו מגיעים בקלקולים. כי הרי...
למה?
אז כי עובדה שכל מה שקדוש ברוך הוא עשה לטוב, אז אם הוא שלח אותנו גם לגלות, שגם כתבנו את המשנה, וגם חיברנו את הגמרא, ועכשיו יש את השולחן ערוך, כנראה זה אמצעי שיאפשר לעתיד כדי להגיע בצורה מושלמת לתכלית.
אבל אם היינו מגיעים בלי מתן תורה, אז היית בנו...
זה רק ככה, יש, ההיסטוריה בנויה ממסלולים ישרים וממסלולי משנה. כן? כך מסביר הרמח"ל בדעת תבונות. המטרה להגיע מנקודה אחת, מנקודה לנקודת הסוף. איך מגיעים? אפשר להגיע ישר. אם כבר מקלקלים, יש מסלולים נוספים. אז לכאורה, האדם הראשון למשל היה צריך לא לאכול מעץ הדעת לפני עץ החיים, ואז ההיסטוריה הייתה נראית אחרת. הוא כן אכל מעץ הדעת לפני עץ החיים, אז ההיסטוריה, יש לנו גם כדרכים איך לתקן, דרך עם ישראל. עם ישראל היה יודע להילחם נגד הפלישתים, היינו נכנסים ישר לארץ, ולא היינו זקוקים למתן תורה. היינו חלשים, יש מתן תורה וכו'. כן? כלומר, אלה מסלולי בחירה. אין הכרח שתיכתב המשנה ושיכתב התלמוד ושיכתב השולחן ערוך. אלא יש הכרח כזה, אחרי שהייתה גלות ואחרי שחשכו אלינו, אז אנחנו צריכים את הדברים האלה. זה מובן?
אבל...
מה? זה לא?
לא, זה מובן, אבל נגיד שאם דווקא האנושות התנהגה לפי המסלול הזה, כנראה זה גם בדרך הזה שנגיע אל התכלית בצורה יותר מושלמת.
לא, זה כבר אתה לא יודע, זה אתה כבר לא חלק. כן. נו. טוב, צריך לבדוק את הפסוקים שמה בדקדוק דבר שתלך לך, זה לא פשוט כל כך. כן. טוב, כן. ברור, כלומר, זה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, עוד לפני יציאת מצרים, שלא יהיה לנו כוח להילחם. ולכן היה ברור לפני הקדוש ברוך הוא שיהיה מעמד הר סיני. ולכן הבדיעבד הזה הפך בדיעבד להיות לכתחילה. כלומר, היה ידוע מראש שכך יהיה. כאן מה שאנחנו לומדים, איך היה רצוי שיהיה. לא שהקדוש ברוך הוא ביקש מהעבד להילחם. אבל הוא צריך לזכור שכל זה שהוא מקבל את התורה לפני כניסתו לארץ זה בגלל חולשתו. כדי שלא נטעה לגבי כוונת התורה. בגלל שאדם יכול ללמוד תורה שנים רבות ולהאמין שזה בא מן השמיים והכל, ולא לדעת מהי התכלית. ולכן צריך, לכן התורה כתבה גם מה שהוא, גם את האידאל הבלתי ניתן ליישום בעולם הזה, כדי שנדע מהי התכלית העתידה להיות.
לא לדעת או לשכוח?
לא משנה, או זה או זה. כן. טוב, כן. כן. הוא נולד פעמיים. כי יש הבדל, זה קשור לשאלה יותר כללית. בנבואה הזאת, שבתחילת פרשת וירא, חוזרים הרבה פרטים שכבר התבררו בנבואה הראשונה. למשל, משה בא ואומר, אני לא יודע לדבר. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאג יש אהרון. זה כבר נאמר בפרשת שמות. פתאום משה כאילו שכח את זה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע לדבר. הוא אומר, אל תדאג יש אהרון. מה קרה פה? טוב, אפשר, יש פרשנות הרמוניסטית שמנסה להסביר שזה לא בדיוק אותה שאלה וכדומה. אבל רואים פה הרבה קשיים. למשל פה, לראשונה הקדוש ברוך הוא כאילו מגלה, אתה יודע, משה, השם שלי זה השם, י' כ' ו' כ'. הוא כבר אמר לו את זה בסנה. כן? הרבה פרטים חוזרים על עצמם. זה מה שנקרא נבואה כפולה. וזאת שאלה שלא רק לגבי הנבואה הזאת, אלא בהרבה מאוד מקומות בתנ"ך, אנחנו רואים שהנבואה חוזרת על עצמה. למשל, פרשת בראשית, פרק א' בריאת העולם. פרק ב', עוד פעם בריאת העולם. וכן הלאה. בספר פרשת נוח. כן? פרק, הפרשה הראשונה של פרשת נוח. תיאור רשעותה של האנושות והתחייבותה במבול ובחירת נועה ועשיית הטבע, וזה עוד פעם חוזר בפרשה השנייה בפרשת נועה. כן? כלומר, הרבה פעמים אנחנו רואים נבואות כפולות. אז זה לא ייתכן שזה מקרה, או שזה עורך, כפי שהטיפשים אומרים, איזה עורך טעה והכניס פעמיים אותו הסיפור. כן? רואים שיש פה מגמה קבועה בתורה לספר את אותם הסיפורים פעמיים. והתשובה היא פשוטה. מדובר על שני מישורים של מציאות. למשל, פרק א' של בראשית, זה דבר ידוע, פרק א' של בראשית, זה בריאת העולם, בהשקפה של מידת הדין, פרק ב' של מידת הרחמים. זה אפילו חזק כבר אמרו, זה אפילו רש"י מביא. אבל, וגם בפרשה שלנו, יש הבדל בין משה בתור מצרי הגואל ומשה בתור עברי הגואל, ולכן אותה נבואה עם אותן הבעיות ואותן השאלות ואותן הקושיות חוזרת על עצמה פעמיים. יצטרך להבין שמשה אומר, יש לו קושיה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עונה לו, ואז משה מקשה על התירוץ, ועוד פעם הקדוש ברוך הוא מתארץ. כל זה זה חלק מהנבואה. כלומר, כל הדיאלוג הזה הוא המורכבות של דבר השם הבא אל משה. זה לא שמשה פתאום התעוררה לו שאלה והקדוש ברוך הוא אמר לו, יש לי תשובה. כל זה חלק מהנבואה. ולכן אותה נבואה חזרה פעמיים. זה מובן יותר עכשיו. עכשיו נשאלת השאלה, כן, שנבין מהי הנהגת השם. כי ברגע שזה מתקרב, שלא נטעה. כי יש סיטואציות היסטוריות שבהן האפשרות להגיע לתכלית נעשית ממשית. לא, כדי שלא נסבול. זה בדיוק העניין. ברגע שזה מתחיל להיות אפשרי, אז תעשה. הדוגמה הפשוטה זה חטא המרגלים. המרגלים התרגלו שאצל משה רבנו לומדים תורה. פתאום אומרים להם, אתם יודעים, עכשיו צריך להיכנס לארץ לעשות מלחמות. מה? אף פעם לא חשבנו שזו דעת התורה.
אז אתה צריך להציל את זה כדי שלא נסבול, כי אם לא אתה עלול לא לחצות לך.
נכון, ברגע שיגיע הזמן. כן. למשל, אצל יעקב אבינו זה ברור מאוד. הוא גר אצל לבן, עם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמרתי. כל התורה כולה. אז מה פתאום הוא מפחד מעשיו? חז"ל אומרים, שמה יגרום החטא. איזה חטא? הרי הוא אומר שהוא קיים את כל התורה כולה. אלא, עם לבן גרתי, ואחר עד עתה. כשהגיע הזמן של התכלית, קרי, השיבה לארץ, התעכבתי, כי לא הייתי רגיל לזה. ואז יש סכנה של שואה. עשיו יודע, יכול אז לחלות אותו.
אז למה אתה לומד התכלית כאלה שהיה יכול
לצחות,
ולא התכלית?
זה אותו דבר. זה הסיפנון של התורה.
אלא אם יש לך סיבות טובות
להתעכב. תמיד יש סיבות
טובות
להתעכב. אנחנו עכשיו לא עושים חיסכי חשבונות. טוב, הלאה. יציאת מצרים נעשית עם מכות, ידוע. זה מתחיל בפרשה שלנו, 7 מכות. בפרשה של שבוע הבא, עוד 3 מכות, סך הכל 10 מכות. כן.
לגבי המצוות.
כן.
זה אמור לשמור על הצביון הלאומי שלנו.
לא.
אז זה חלק אינטגרלי, כאילו אנחנו חייבים לקבל את להיות במעמד הר סיני. לפני שאנחנו נכנסים לארץ.
לא, המצוות יכולות להיות
טבע הלאומי. כי אנחנו באים חיכוך גבוה עם הגויים.
הם יכולים להיות טבע הלאומיות שלנו. החיכוך דווקא, החיכוך המלחמתי, הוא מספיק חזק כדי שהוא צריך חיכוכים אחרים. למשל, כשיוצאים למלחמה, אז מותר לשתות יין נסר, נכון? כן? מותרת יפת תואר. מותרת אפילו שחודרים. מה? זה מותר, אבל כל פעמים, דווקא שם הפרצה. אבל מה עם הסכנה של התערבות בגויים? אתה נלחם איתם, אז אתה בכלל תתערב? זה העניין.
אבל יש אפשרות שהם כאילו יסגו, אבל נכון?
טוב. עכשיו, 7 מכות ראשונות, למה הן מכוונות? ולמה בכלל הפרשיות מחולקות באופן כזה ש7 מכות בפרשה הראשונה, 3 מכות בפרשה האחרת? תשובה, המכות בעצם באות לברר לפרעו שאלה גדולה, והיא מדוע להוציא את ישראל ממצרים. פירוש הדבר, היו בעולם העתיק מספר אומות שטענו לזכות להיות עם סגולה, במילים אחרות להוביל את התרבות האנושית, והאומות האלה נקראו בשם ראשית. כל אומה כזאת טענה שהיא ראשית האנושית, עומדת בראשה. ואנחנו מצאנו במקרא 3 אומות כאלה. ישראל, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. ויש יש גם ראשית גויים, יש גם ראשית גויים עמלק, וגם ויח כל בכור במצרים, ראשית עונים בהעולך. כן, יש פה ויכוח רציני מאוד מי הוא הראשית. ופרעו לא מבטר סתם, פרעו הוא אידיאליסט, הוא אומר אני מבחין, אומר פרעו, שתרבות מצרים היא העיקרית, לכן אני לא אשלח את בני ישראל. מדוע? כי בני ישראל הם הזרע שיכול להפרות את מצרים, הנקרא ערוות הארץ. הערווה זה מקום של ההפריה. אם כן, ישראל יכולים להועיל, וזה מה שנאמר, כל הבן הגילוד היאורה תשפיכו וכל הבת תחיון. ומה יקרה עם הבנות? התחתנו עם מצרים, הילדים מה יהיו לפי ההלכה? יהודי. זאת אומרת, מצרים תהיה האבא של עם ישראל. זה בעצם התוכנית, להיות עם סגולה על ידי שמשתמשים בבית הייצור, ברחם המייצר את עם ישראל. זאת המטרה. אבל השם משפחה תהיה מצרית, הזהות תהיה מצרית. זאת המטרה. אז יישארו רק בנות.
זה מה שהוא אמר. גם את הבנים מצרים.
כן, כן, בסדר.
אז איך יש את ה...
כן, מדובר על הילודים. כן, כל הגילודים, אבל יש מבוגרים שכבר נולדים. על כל פנים, הטענה של פרעה היא, אני לא משלח את בני ישראל, כי זה נותן לי כוח. כמו שמצאנו למשל, שהרבה פעמים העמים אינם רוצים לשלח את בני ישראל. ברוסיה, במשך עשרות שנים, אמרו אנשי אותה האומה, אנחנו לא משלחים. מה אכפת לכם לשלח אותם אם עושים צרות? כן, אבל בלעדיהם אין רוסיה. היום יודעים את זה, כן. כן, כן, אתה נתורה, נכון.
אז אם תקשיבו
לדבר הישראלי, אז היו מסורים, זה לא מדויק. מה שחשוב לנו כאן זה שהזהות הלאומית באותה תקופה עוברת דרך האב. כן? אבל האם היא תמיד שורש החיים. זה לא משנה מה אתה מגיע מבחינה הלכתית, אם הילד יקרא יהודי או מצרי. יש, כאילו, מה שמוליד את מצרים זאת האם העברייה. וזה מה שחשוב. היו? כל הבת תחיו? כל הבת תחיו? מה? כן, כן, כן. וכל הבנות האלה, הישראליות, הן עבריות. אף על פי שאימותיהן מבנות כנען. כי אז הזהות הלאומית עוברת דרך האב. זאת התקופה. זה פשוט. שאם לא כן, אז היית אומר שאין לנו בני ישראל היום, אלא רק בני כנען. כן. כן, כן, בדיוק זה. כן. עכשיו, כן, המכות באות לברר מדוע עם ישראל הוא הראשית ולא מצרים. ובעצם כל מכה ומכה באה לברר איזשהו צד של שוני בין ישראל לבין מצרים. איך רואים את השוני? אם המכה פוגעת במצרים ואינה פוגעת בישראל, משמע שיש איזושהי חולשה במצרים שאין בישראל, והיא מעלה מיוחדת לישראל. מהן החולשות? החולשה הראשונה, למשל, של המצרים, זה שהם משועבדים ליאור. כן? היאור זה אלוהי מצרים. ואם כן, יש שיעבוד טוטלי של התרבות המצרית לטבע. מה שאין כן, עם ישראל מתעלה מעל הטבע, וזה בא לידי ביטוי בחייו של אברהם, שעבר את הנהר. הוא נקרא עברי כי הוא בא מעבר הנהר, הוא מסוגל להתעלות מעל חוקות הטבע. וכן אותו מדרש, כן, בזה בשת רבה, שזרקו אותו לכבשן האש ויצא מזה חי. הרי כשמכניסים מישהו לכבשן לפי הטבע הוא מת, אבל אברהם יוצא חי, משמע שהוא מתעלה מעל לחוקות הטבע המיוצגים במצרים על ידי מימי היאור. לכן המכה הראשונה הייתה דווקא במימי היאור. ודווקא רואים שם שמצרים נפגעת מזה, וישראל לא נפגעת מזה. אם כן, יש פה מעלה באומה זאת שאין באומה אחרת, והיא המסוגלות להתעלות מעל חוקות הטבע. וזה בא לה בירושה מאברהם אבינו. עוד טיעון נוסף שבא לידי ביטוי במכה השנייה, והוא שעם ישראל מסוגל למסירות נפש, זוהי תופעה ישראלית מיוחדת, ומצרים אינם מסוגלים למסירות נפש, ולכן כאשר יש ביטוי של מסירות נפש זה פוגע במצרים ולא פוגע בישראל. כן? זה הצפרדעים, נכון? כתוב. הצפרדעים נכנסו לכל מקום, גם לתנורים, כתוב, נכון? אז חז"ל ראו בזה לימוד מוסר, כן? בוא תראה הצפרדעים, איך שהם מוכנים למסור את הנפש כדי לקיים מצוות בוראם, כי הם נשרפו בתנורים. אם כן, אתה רואה, יש עוד צד נוסף, לא רק ההתעלות מעל השיעבוד הטבעי, אלא גם מסוגלות למסירות נפש כפשוטו. זה בא, מאיפה זה בא אגב, באומה, הכישרון הזה? יצחק אבינו, פשוט. הוא היה מוכן למסור את נפשו.
מה במסירות נפש יהודית?
אין מסירות נפש גויית. מה?
מה
זה מה?
יש בכל אופן,
רק אצל אומה נוספת על עם ישראל נתנו את זה. אצל הנוצרים. זה היחידי. וזה לא במקרה, כי בני יצחק זה יעקב ועשיו. לכן, זה תמיד הטענה של פרעה. פרעה אומר, זה יפה מאוד שאתם אומרים שאתם בני אברהם. אז מה? יש עוד בני אברהם. כן? יש הרי ישמעאל, בני קטורה. אז באים, אנחנו ואומרים לו, אבל אנחנו בני יצחק, שיש לו מסירות נפש. בא פרעה ואומר, גם לעשיו יש מסירות נפש. זאת השאלה שלך. מצאנו אצל בני עשיו, קרי הנוצרים, מצאנו תופעה של אצל מסירות נפש. אז אין עדיין ברור לייחוד הישראלי המיוחד. אז לכן אנחנו מוכרחים לומר, אבל יש לנו עוד משהו שלישי. אנחנו בני יעקב. אז מה? מה מיוחד בני יעקב? והנה השם ניצב עליו. כן? הוא מסוגל להיות כלי לגילוי השכינה. ואחרים אינם מסוגלים לזה. ולכן, הביטוי לזה היה מכת הכינים. למה כינים דווקא? רש"י אומר, אין השד יכול לשלוט על דבר קטן מסעורה. לכן, כשראו שיש מכה מצד הכינים, אמרו אצבע אלוהים, ידעו שזה מאת השם. וזה מידתו של יעקב, והנה השם ניצב עליו. נכון? ואגב, זה מעניין, למה יעקב לא רצה להיקבר במצרים? מה כותב רש"י? עתידה להיות כינים, מרחשים תחתיי. כי רואים שזה דבר שהכישוף לא יכול לעשות. כישוף לא יכול לעשות, אז אם כן, הקדוש ברוך הוא עשה. כמובן שיש עוד כמה, עוד ארבע מכות בפרשה, אבל כבר עברנו את השעה אחת, אז אנחנו נשלים את זה בעזרת השם בשבוע הבא.